בדר זין עומד בייז למטה. אומר רב זהר, עוד ציצנוקוב, המונח על גבי יסיידוס, בונו למחלויקס רב יהודה ורבונון. כשיש הציץ נקוב המונח על גבי יתידות, על גבי מתקן מסוים, ואז הוא מונח בעצם באוויר. הוא לא יושב ממש על גבי קרקע, רק יש הפסק אוויר בין העציץ, בין הצמח הנמצא בעציץ, לבין הקרקע. אז במילא זה המחלויקס רב יהודה ורבונו לפי שיטת חכומים, שמה שגדל בספינה חייב במעשרות. למה? לפי שהם סוברים שהמים המפסיקים בין קרקעית הספינה לקרקע של ארץ ישראל לא נחשב כדבר המפסיק. אם כך גם אוויר לא נחשב כדבר המפסיק. ואילו לשיטת רב יהודה שיש הבדל האם הוא ממש נוגע בקרקע או לא נוגע בקרקע, אז מה סובר רב יהודה? שאם זה לא נוגע בקרקע, המים נחשבים כהפסק בין הקרקע לקרקעית הספינה, אז גם האוויר כאן נחשב כהפסק. אומר רוב, לא חייב לומר ככה. ייתכן שאפשר לפרש שהדין הזה הולך לכולם. דיל מלוי. עד כאן לקום רב יהודה אוסום, שמה שצומח בספינה שלא נוגעת בקרקע פטור ממעשרות ומשביעית, אלא בספינה עשוי לברוח. ספינה זה דבר שבמצב של תנועה כל הזמן. אז במילא היא לא נחה, היא נוסעת כל הזמן, היא לא עומדת במקום אחד. ולכן אנחנו אומרים, סובר רב יהודה, שאם הספינה לא יושבת על גבי הקרקע, לא נוגעת בקרקע, הרי שהמים נחשבים כהפסק. אבל עציץ שאינו עשוי לברוח, אבל עציץ שעומד בתנוחה מתמדת, לא היא בזה, לא יסבור רב יהודה שזה שנחשב הפסק, רק נאמר שהאוויר לא נחשב כהפסק בין העציץ לבין הקרקע. ואם כך, אם זה בארץ ישראל, אז הצמח הזה מחייב במה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שיש שניקה מן הקרקע, יש בזה חיוב של שנת השמיטה, יש בזה חיוב של מעשרות. לגבי שבת יש בזה עניין של תלישה. אינם, אפשר לומר להפך. עד כאן לא קומר רבון הנוסום, שזה נקרא, שהמים לא נקראים כהפסק. זה רק מים. ומה יהיה בספינה דלוי מפסיק אוויר, אין שם אוויר, רק מים. ומה מים כארס מיכת דמי. אנחנו מחשבים את המים כאילו שזה הקרקע עצמה. אבל עציץ זה מפסיק אוויר אלוהי, אבל עציץ שמונחת על גבי יתידות, שיש אוויר המפסיק בין הצמח לקרקע, החכמים לא יסברו ככה, רק יודעו שהצומח בו, אין בו חיוב מעשרות. מנחם ביצרוק אומר, מה שדיברנו לאל, שהגמרה רצה להשוות בין הדין של הבאת גט ממקום כזה שמופסק מהקרקע על גבי ספינה, שזה אותו דין לגבי חיוב מעשרות ושביעית, אומרת הגמור ככה. בין האורויס דארץ ישראל, אם אחד כתב גט על גבי ספינה שיושבת בתוך הכנרת, בנערות של ארץ ישראל, כול העלם לא הפליגה שזה דין של ארץ ישראל, כי הדין של גט לא תלוי בדין של חיוב מעשרות, כי חיוב מעשרות ושמיטה זה דבר שתלוי ביניקה מעל גבי הקרקע. מה שאין כן, הדין הזה של בפניי נכתב, בפניי נכתם, תלוי באיזה שטח הוא נמצא. אם הוא נמצא בשטח ארץ ישראל, בארץ ישראל בקיאים בדין של לשמה, וגם עדים מצויים לקיימו, ולכן אנחנו אומרים ששייך לומר שהדין הזה לא צריך לומר בו בפניי נכתב, בפניי נכתם. כי פליג, מתי יש את המחלויקס? זאת אומרת, שני הברייסס שלמדנו לאל, שבברייס אחד כתוב כשמביאים מספינה, צריך לומר בפניי נכתב. בברייס השנייה כתוב שלא צריך לומר בפניי נכתב, כי פליג בים הגודל. זה כשמדובר בים התיכון, שזה נמצא בגבול המערבי של ארץ ישראל, וזה תלוי במחלויקס, האם זה בכלל גבולות ארץ ישראל או לא, לסני למדנו. כתוב בתורה, וזה יהיה לכם גבול צפון, מן הים הגדול תסעו, אור או אור. זאת אומרת, הפסוק אומר שאור או אור זה קצה המערבי של גבול הצפוני של ארץ ישראל. ההר עצמו נמצא בשפת הים, אז ממנו דרומית זה ארץ ישראל, ממנו צפונית זה חוץ לארץ. אומרת הגמרא ככה, הגמרא עכשיו רוצה לומר איזה מקום בהר זה הגבול. דסניה, איזה ארץ ואיזה חוץ לארץ? כל ששופע ויורד מטורי אמנון ולפנים, כל המקום שיורד מהפסגה של אור אור ולפנים, זאת אומרת לצד האצרול לכיוון דרומית, זה נקרא ארץ ישראל. וטורי אמנון ולחוץ, מטורי אמנון ולחוץ, מפסגת אור אור ולצד צפונית, זה חוץ לאורץ. הניסן שבים, כלומר האיים שבים התיכון, מערבית לארץ ישראל, רואי נויסו כאילו חוט מתוח עליהם, כאילו שיש חוט שחוצה אותו, מטורי אמנון עד נחל מצרים, מהקצה המערבי של אור אור עד נחל מצרים, ששם זה הקצה המערבי של גבול דרום ארץ ישראל, מן החוט ולפנים, זאת אומרת לצד ארץ ישראל, זה ארץ ישראל, וכל האיים שנמצאים שם, זה הכל בכלל ארץ ישראל, ואילו האיים האלו שהם נמצאים מהחוט ולחוץ, לעבר הים, זה חוץ לארץ. רב יהודה אומר, לא, כל הים התיכון נגד תחום של ארץ ישראל, הכל נחשב כארץ ישראל. כל שכנרת ארץ ישראל, הרי כארץ ישראל. שנאמר, וגבול יום, ואוי לכם היום הגודל, וגבול. למה כתוב עוד פעם, וגבול? זה יהיה לכם גבול ים? עוד פעם. מה וגבול הזה? זה בא לומר שכל הים ברוחב ארץ ישראל, הכל נכלל בתחום ארץ ישראל. והניסן שבצדודים, האיים האלו העומדים בצפונית לרוחב של ארץ ישראל, או דרומית לרוחב, רוי נויסון, כאילו חוט מתוח עליהם, מכפלויה, שזה עיר שנמצא בראש ההור ההור הזה, שזה בקצה הצפוני של חוף ארץ ישראל, ועד ים הקויאנוס, שזה נקרא בסוף העולם, כמו שרשי אומר. ומנחל מצרים, שזה בקצה הדרומי של חוף ארץ ישראל, ועד ים הקויאנוס. אז כל האיים האלו הנמצאים מן החוט ולפנים, בין שני החוטים האלו, כאילו ש... זה כאילו שמותחים חוט. זה ארץ ישראל, ואילו מן החוט ולחוט, זה חוץ לאורץ. אז במילא נמצא ששתי הברייסו שדיברנו לאל, האם הוא צריך לומר בפונה נחתה, בפונה נחתה, כשהוא כותב גט שנכתב בספינה, מדובר שכתבו את זה בספינה הנמצא בים התיכון נגד ארץ ישראל. אבל הוא נמצא מעבר לחוט המתוח מאור האור עד נחל מצרים. אז איך בברייס הזה שכתוב שדין הגט הזה כדין גט הנכתב בארץ ישראל, זה הולך כשיטת רבי יהודה שזה נחשב כארץ ישראל? הברייס השנייה שכתוב שם שדינו כגט הנכתב בחוץ לאורץ, זה כשיטת חכומים שהאזור הזה נחשב כחוץ לאורץ. שואל את הגמרא, אז רבי יהודה הוסיף את זה מהמילה וגבול, שזה הולך על כל רוחב הים התיכון, שמול רוחב ארץ ישראל, כל הים התיכון. אז ורבונון, אי גבול, מי אובדלי? מה עושים הרבונון עם המילה הוא גבול? אומרת הגמרא, מבואלי לניסן. הם צריכים את זה לרבות את האיים הנמצאים לפנים מן החוט המתוח, מהאור האור עד נחל מצרים, שזה בכלל ארץ ישראל. אילו לא הריבוי, היינו אומרים ששפת הים זה הגבול ולא יותר. ורב יהודה, איך הוא דורש, הוא גבול, הרי צריך שכל המשך הים זה כמו ארץ ישראל, צריך את זה לרבות את האיים, כמו שדיברנו עכשיו. אומרת הגמרא, על זה הוא לא צריך פסוק, ניס לא צריך לקרוא. למה? היות וזה מובלע בתוך תחומי הארץ, בוודאי שזה בכלל ארץ ישראל, ולכן הוא צריך את המילה הוא גבול לרבות את כל המשך הים שמול ארץ ישראל, שהכל נחשב כארץ ישראל. למדנו במשנה רמי רוימר אקוי כארץ ישראל לגבי גיטין. בואי מנה מרב חייא בר אבא. אנחנו יודעים שיש הלכה, כשאחד מוכר עבד ליהודי אחד בחוץ לארץ, חזל כנסו אותו שחייב לשחרר את העבד. בדף מ"ג זה כתוב. למה? היות וארץ ישראל יש בו מצוות מה שאין בו בחוץ לארץ, והיות ועבד שמשוחרר הרי חייב במצוות, ובזה שהוא מוכר אותו לחוץ לארץ, הרי בזה הוא כבר לא יכול לקיים את המצוות האלו. אומרת המשנה בדף מ"ג שכנסו את הקונה שחייב לשחרר את העבד. שואלת עכשיו הגמרא, כשאחד מוכר את העבד שלו לסוריה, האם הגדרתו כארץ ישראל או הגדרתו כחוץ לארץ? מה פתאום סוריה? עוד מעט נראה שסוריה זה נקרא כיבוש יחיד. דוד המלך הוא כבש את ארץ ישראל לפני שכבשו את שאר חלקי ארץ ישראל, כמו שהתוספות אומרים, או שהוא כבש את זה לא לשם ישראל, רק הוא כבש את זה לצורך עצמו, כמו שרשי אומר. זה נקרא כיבוש יחיד, ויש מחלוקת בגמרא בכמה פעמים, האם כיבוש יחיד הגדרתו ככיבוש, וממילא חל על זה קדושת ארץ ישראל, או לא. שואלת הגמרא, כשאחד מוכר עבד לאסור, כמו יחיד בחוץ לו, עוד סדום, וממילא, קונסים את הלוקח שחייב לשחרר את העבד, אוי לא, היא. אומר לו, אומר להם, רבחי, ניסיו, למדנו את זה במשנה, רמר, או אם רק ארץ ישראל לגיטן. משמע מזה שיש לו דין של ארץ ישראל לגיטן, אין. לעבוד עם לוי, ואילו לגבי הדין של עבדים, יש לו דין של חוץ לאורץ. מה עכו שזה יותר קרוב לארץ ישראל, אתה אומר, שיש לו דין לחוץ, של חוץ לארץ, שהקונה יהיה חייב לשחרר את העבד? כל שקונסוריה, שזה הרבה יותר רחוק מארץ ישראל, דמרח כתובה, שזה עוד יותר צפונית מעכו, בוודאי שחייב לשחרר את העבד. כלומר שבוודאי דינו כחוץ לארץ לגבי הדין הזה. תונו רבונון, בשלושה דרכים שופסו סוריה לארץ ישראל, ובשלושה לחוץ לארץ. סוריה יש שלושה דברים שחזל אמרו שדינו כארץ ישראל, ולגבי שלושה דברים אחרים דינו כחוץ לארץ. סימן אב בר רק. אומרת הגמרא, דבר ראשון, שסוריה כמו חוץ לארץ, אפרו תומה. הרי חזל גזרו על אפר חוץ לארץ שזה תמה, היות והגויים לא מציינים בדיוק את הקברים, איפה שהם הולכים מתים, יש חשש תומת המת בכל מקום, לכן יש גזרה של אפר חוץ לארץ שזה תמה. אסור יהיה גם דינו כחוץ לארץ לגבי זה, שהאפר שלה תמה. דבר שני, המוכר עבדו לסוריה, כמו יחר בחוץ לארץ, שכנסו את הלוקח, שחייב לשחררו. דבר שלישי, המביא גט מסוריה, כשאחד מביא גט מסוריה לארץ ישראל, גם דינו כמביא מחוץ לארץ, שצריך לומר, בפניי נכתב, ובפניי נכתם. עכשיו נראית שלושת הדברים, שסוריה דומה לארץ ישראל. ובשלושה לארץ ישראל, חייבס במאסר, צריכים לאסר את התבועה שגדל שם, זה כמו ארץ ישראל. ובשביס, כמו, גם יש בזה ענייני שמיטה בסוריה, כארץ ישראל. דבר שני, הרוי ציליקונס לא בתארה, נכנס. זאת אומרת, כי אין שם, כמו שנראה, גזרה של תומת ארץ העמים באוויר. מותר להיכנס באוויר, הגמרא עוד מה תפרש. איך זה מסתדר עם הדין הראשון של אפרוטומה? והקוינס, סודה בסוריה, כשאחד קונה שדה בסוריה, כאילו הוא קונה בירושלים. כקוינה בפרברי ירושלים, כאילו שהוא קונה בפרברי ירושלים. ומילא, שלושת הדברים האלו שייכים כמו הדין של ארץ ישראל. אז באמת, יש כאלו ראשונים שמקשים קושיה מאוד חזקה. הרי מכיוון שהטעם שכנסו חכמים, שעבד הנמכר לחוץ לארץ יוצא לחירות היות, ומפקיעים אותו ממצוות, הרי אמרנו מקודם שארץ ישראל, שסוריה יש בו דין של חיוב מעשרות, חיוב שמיטה, יש בו דינים של ארץ ישראל. אז הוא לא מפקיע את העבד מהחיובים התלויים בארץ. אז למה בעצם כשאחד מוכר עבד בחוץ בסוריה, זה כמוכר בחוץ לארץ? למה קונסים אותו? הרי שם הוא לא מפקיע אותו במצוות. את הקושיה הזה שואלים כמה מפורשים כאן. אומרת הגמרא, למדנו שחייבס במייסר ובשביס כארץ ישראל. שאחד הנמצא בסוריה, אז התבועה הנמצאת בסוריה חייבת במעשר ובשביעית, יש שם דיני שביעית כארץ ישראל. למה? כסובר, התנא הזה סובר, כיבוש יוחיד שמי כיבוש, ואפילו שדוד המלך לבד כבש אותו או לצורך עצמו, כמו שרשי אומר, או כמו שתוספות אומרים שזה היה לפני כיבוש שאר החלקים, מכל מקום יש בו קדושת ארץ ישראל. והרוי ציליקונוס לו בתארה נכנס, זה הדבר השני, שואלת הגמרא ואומרת, אפרו תומה, הרי אמרנו בתחילת הברייסה, שהאפר של סוריה יש לו דין של אפר חוץ לארץ, שזה תמה, אז איך אתה אומר, הרוי ציליקונוס לו בתארה נכנס? אומרת הגמרא, מדובר פה בשידה תיבי מגל. מדובר פה שהוא נכנס בשידה תיבה ומגדל, הוא נמצא בתוך איזה ארגז סגור, וכמו שרשי אומר שזה עשוי מעץ, ושנפח החלל זה לפחות 40 סו, ואין דרכם להיטלטל כשהם מלאים, כלים כאלו לא מקבלים תומה, ובדרך כלל הם ראויים גם לחצות בפני תומת מת, כלים אלו זה נקרא כלים הבאים במידה, ונמצא האדם הזה בתוך השידה, הטבע והמגדל, הסובר התנה, שזה דין, הוא נמצא בדין, כאילו הוא לא נמצא באפר, זה כאילו מנותק, הוא נמצא בתוך טבע. אז במילא דין תומה של אפר אין לו, והוא נכנס באוויר של ארץ העמים. דסניה למדנו, אני נכנס לארץ העמים, כשאחד נכנס לתוך ארץ העמים, זאת אומרת באחד מערי חוץ לארץ, והוא נמצא בתוך שידה, טבע ומגדל. בזמננו היו קוראים לזה בתוך מטוס. רבי מטמא, רבי סובר, שזה נקרא אוהל זרוק בלשון חזל, ואוהל זרוק לא נקרא הגדרה של אוהל. זה לא נחשב כאוהל לחצוץ בפני הטומאה. אם כך נמצא, שכאילו האדם נמצא מבחוץ לשידה, אז הוא מהיל על הטומאה, אז יש בו טומאה. רבי יוסף רבי יהודה מתאר, כי הוא סובר אוהל זרוק שמי אוהל, הגדרתו כאוהל, נמצא אם כך שהאדם נמצא בתוך האוהל המגן עליו והעוטף אותו מפני הטומאה, הטומאה לא נכנסת בפנים, זה חוצץ בפני הטומאה, לכן הוא טהור. ואפילו רבי שמטמא את זה שנכנס להוויר ארץ העמים, לא יקום מטמא אלו בארץ העמים, זאת אומרת בשאר חלקי חוץ לאורץ, דגוזרו על גושו ועל אווירו. חזל גזרו טומאה גם על אפר ארץ חוץ לארץ וגם על האוויר של חוץ לארץ. אבל סוריה, אבל כשאחד נכנס בשידת טבעי מיגל לסוריה, בזה רב מודה על גושו גוזרי, על אווירו לאי גוזרו, שגזרו רק על אפר סוריה, שזה מטמא. אבל הנמצא בתוך האוויר של סוריה, זה לא מטמא. אומרת הגמרא, והכוינה סודה בסוריה למדנו, זה ככוינה בפרוורי ירושלים. שואלת הגמורה, למה הילחסה? למה אינם? מה נפקמינה פה? האם הוא קונה שדה בסוריה, הגדרתו כקניית שדה בארץ ישראל, או כקניית שדה בחוץ לארץ? למה נפקמינה פה? מעט הגמורה אומר, אפשישס, לא אמר שקויסן אולוב אוינוי ואפילו בשבס. כלומר, שמותר לכתוב את השטר מחירה גם בשבת, לפי האהב המיני של הגמורה, היות וגואלים שדה מגוי לצורך יהודי בתוככי ארץ ישראל. יש מצוות יישוב ארץ ישראל, שהגויים לא יהיו כאן, וליישוב ארץ ישראל מותר. שואלת הגמרא, עד כדי כך, כתיבת שטר בשבת, בשבת סל כדתך? האמת היא שיש מחלוקת בין הפוסקים, האם כוונת הגמרא שרק כתיבת השטר, או גם עצם עשיית הקניין מותר. בעצם כתיבה זה מילה מתת מלאכות, קניין זה עניין של מסע ומתן, זה יותר קל. יש, הרמב"ן אומר שקניין זה מן התורה, אבל אנחנו נקטים שקניין זה מקח וממכר, זה רק על כל פנים רק הסמכתה, זה לא למתת מלאכות. אומרת הגמורה, בשבת סל כדתך, שיהיה כזה דבר, אב מלאכת הכתיבה שיהיה מותר בשבת. אומרת הגמורה, הכוונה אמירה לגוי, כדי אומר רוב, אוי מר לא אוהב את כוכובם, ואוי זה, או חנמה, אוי מר לא אוהב את כוכובם, ואוי זה. בדרך כלל אמיר אלה, כי זה שבוס. לומר לגוי לעשות אחד מלמתת מלאכות בשבת, זה שבות, זה איסור דרבנן. אסור לומר לגוי להדליק נר בשבת, זה נקרא אמירה לנוכרי, שזה שבות איסור דרבנן, חזל גזרו, יש כמה טעמים בזה, אבל כאן היות ויש מצוות יישוב ארץ ישראל, לגאול שטח ששייך עכשיו לגוי, לגאול את זה ממנו שיהיה בחזקת יהודי, לא יגוזו רבונו ומתר לומר לגוי, שיכתוב את השטר. תולו רבונון, עבד שאיבי גיטוי, עבד שאיבי גט, זאת אומרת שטר שחרור, והנה אנחנו למדנו בדף ת' עומד א', אומרת המשנה, כמו שיש דין, יש השוואת דיני גיטי נשים לדיני שחרורי עבדים. אחד מהדברים הוא, כשם שאישה מביאה גט מחוץ לארץ לארץ ישראל, זאת אומרת, או האישה מביאה אותו בתור שליח, או שיש שליח שמביא גט, צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם, כמו כן, כשמביאים גט שחרור, שטר שחרור לעבד, גם צריך לומר בפני נחתם, ובפני נחתם. טוב רבונן, עבד שאיבי גיטוי, וכוסוף בוי, כתוב בו, עצמכו ונחוסי קנוין לוך. כתוב בגט הזה, בשטר שחרור, עצמך, כלומר אתה עצמך, והנכסים שלי, של האדון, קנויים לך. זה שתי דיבורים נפרדים. עצמו יקונו, הוא עצמו את עצמו קנה. זאת אומרת, הוא חל עליו שטר השחרור, היות והוא אמר, בפני נחתם, בפני נחתם. נכוסים לא יקונו, אבל את הנכסים הוא לא קנה, כי האמירה הזאת בפני נחתם, בפני נחתם, לא מועיל לגבי זה שיקנה את הנכסים, זה רק מועיל לגבי זה שהוא עצמו משוחרר. אומרת הגמרא, איבו אלו, כל נכסי קנויין לוך, מה יהיה כשהעבד הביא שטר שכתוב, לא כתוב שם עצמך ונכסי, רק כתוב את זה הכל בדיבור אחד, כל נכסי קנויים לך, כלומר, גם אתה עצמך קנוי לך. אבל כאן אי אפשר אולי כבר להפריד בין הדיבורים ולומר הוא עצמו משוחרר והנכסים לא קנויים אליו. למה? כי הרי זה כתוב הכל בדיבור אחד ואי אפשר לומר פלגינן דיבור. אז אולי זה נחשב כדיבור אחד ואם הוא משוחרר גם הנכסים הוא קנה. או שאולי נאמר לא, דינו כמו שתי שטרות שרק הוא משוחרר ואילו הנכסים לא קנויים לו. אומר הבאי מתוך שקונו עצמו קונו נכוסים. מתוך שקנה את עצמו, כלומר, השחרור חל, קנה גם את הנכסים. אי אפשר לחלק את הדיבור ולומר שהשחרור רק חל לגבי עצמו, ואילו הקנאת הנכסים לא חלה. אומר לרוב, בישלוים עצמו יקנה מנידה והגטישו. בישלוים הוא עצמו השתחרר, חל השחרור. כמו שבגטישה, כשאומרת בפני נחתם, בפני נחתם מועיל לקיום השטר. גם כך, כשאומר בפני נחתם, בפני נחתם, הועיל לשטר השחרור. אלא נכוסים לא יקנה. אבל למה הוא קונה את הנכסים? למה שזה יהיה אחרת מסתם קיום שטרות? מי דדה והקיום שטרות זה אלמה? כמו שאנחנו מוצאים לגבי קיום שטרות שצריכים שתי עדים קשרים לקיים. אז גם כך נצטרך שתי עדים קשרים לקיים את השטר השחרור. עוד אומר הבעיה, מתוך שלא יקונו נכוסים, לא יקונו עצמוי. עד רבה, אומר הבעיה. מתוך שלא קנה את הנכסים, הוא הרי לא נאמן לגבי קיום שטרי ממון, אז גם לא קנה את עצמו. למה? שאי אפשר לחלק את הדיבור ולומר שהוא עצמו כן משוחרר, ואילו הנכסים הוא לא קנה. אומר לרוב, בישלו אם הנכסים לא יקנה. זה אני מבין, שאת הנכסים הוא לא קונה. כשם שצריך שתי עדים בסתם קיום שטר, גם כך לא מועילה בפני נכתב, בפני נכתם שלו, כי צריך שתי עדים קשרים שיעידו על כך. אלו עצמו, למה השטר שחרור שלו יחול עליו מדידה והגט אישו, שמועיל בפני נכתב, בפני נכתם, על די השליח עצמו, על די האישה עצמו, על די העבד עצמו. אלו אמרו, ואיך עוד זה ואיך עוד זה, גם אם הוא כתב שטר בנוסח עצמו ונכוסי קנו עם לוח, גם אם הוא כתב שטר בנוסח כל נכסי קנו עם לוח, עצמו יקונו, נכוסים לא יקונו. למה? היות ודנים את השטר כדבר נפרד, ואילו את השטר שחרור, זאת אומרת, את השטר הקנאה של הנכסים, זה דבר נפרד, ואילו השטר שחרור זה גם דבר נפרד בפני עצמו, כל אחד כאילו נידון כאילו שטר נפרד, אז אפשר לומר שפלגינן דיבור, השחרור על העבד חל, ואילו הקנאת הנכסים לא חלה. זאת אומרת שרואים כאן, שרוב הסובר, שאומרים פלגינן דיבורה. אפשר לומר בדיבור אחד, חלק אחד אני מקבל, חלק אחד אני לא מקבל, ותקף בגמרא, בדף הבא, אנחנו נעמוד על זה, על העניין הזה, האם אומרים ובאיזה אופן אומרים, פלגינן דיבור.